הדודאים נתנו ריח היחידי שאנחנו יודעים עליו הרבה לפני לידתו, יודעים לפני הריונו, מה קדם באותו אחרי הצהריים אחד התיקורים, הדודאים נתנים דודאים, זה דבר מה עכשיו. הדודאים, אז אנחנו יודעים איך הוא נולד הישחר הזה. והילך ראובן בימי קציר חיטים, אז יונתן בן עוזיאל ואחרים אומרים על שיר במקום שבועס. תורה שבכתב, דודאים, כל האימהות ימלו לשבעה, אומר אבני יששכר, אז יששכר נולד בכסלו. חדשים גם ישנים. אז היה אצלי פשוט, וראיתי מחוץ לחומר שהיה גם לרב אביגדור פשוט, אמרנו, דיברתם במקום, לפני חצי שעה רב אביגדור מתנצל, מצאת, והתורת משה של החתם סופר, אלא הרווחה מצבים, איפה לקח הרב סופר? הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו כל מגדים ומרחמים. אז צריך שיהיה מפס. על פתחנו כל מגדים. אתה מסתכל בפתח, מה אתה רואה? חפצץ מזוזה, נר חנוכה, בעל הבית מטלית משייצת באמצע, כל מגדים, הכל. חדשים לנו ישנים. חדשים זה נר חנוכה. דברי סויפים. ישנים, מזוזה, תראה שבכתב. והיכן ציוונו? חרובים דברי סופרים מדברי תורה, ולכן חדשים גם ישנים, הקדימו את החדשים. דודים, בעל הדודאים, מה יש לדודים, שירת דודים, צפנתי לך, זה צפון, זה עמוק בלב, ואיך הנציבנו? בני תדרה ימי שמונה. אז אין הסמס לשושנים. איך נכנסים פה שושנים? מה כתוב בגמרא בשבת למד? אל תקריא שושנים אלא ששונים. אלו תמידי חכמים ששונים עדיף לסויפים. בני יששכר יודעי בינה להגיד שהם שונים, הם מתפלפלים, אז הם הבינו, סנהדרין. ובי צחקתי לה, וצפון עמוק ומשם הם דלו את זה. מה כתוב בדיאלקטיקה הזאת? דודאים ועל פתחים. הבעל הזה זה בא בניגוד. הילך עובד בני קציר חיטים והיצא דודאים. הפקר! פתוע, תורה כתיבה ומנחה, כל מי שרוצה שיבוא וילמד, פתוע. התורה נכתב, נתונה, יכולה להתרגם. על פתחנו, על הדלת הפרטית, כל מגדים. זה אישי, צפרתי לה, רק לדודי. תורה שבעל פה איננה נמסרת לגויים, איננה מתרגמת, לא קראת הקדוש ברוך הוא, אלא על דודי צפרתי לה. אותו יחס דיאלקטי. שיש אל יוון, מצד אחד שהחשיכה עיניהם של ישראל, ומצד שני, קרי ולאורך במהלותה, זה ישנו בישחר עצמו. הדודאים, הפקר פתוח, על פתחנו הדבר המיוחד לנו. נר חנוכה הוא הביטוי המיוחד לצד הישראלי. סיפור קטן. היה דיון גדול ערב פתיחת האוניברסיטה העברית אם הרפוק השתתף או לא. הרב יגנש להשתתף רק אם ייתנו לו לדרוש. ואז עוד היה מצב שלא היה יכול להיות איך לתמצא שיהיה מאורע כזה בלי שהרב הראשי יהיה. אז כל המדעי הציונים האלה אמרו, טוב, הרדי שיבוא אבל לדרוש, אז הוא אמר, צבידה סיפר לי שבאותו בוקר הלכו עוד צעקות בבית. הוא אמר, אני לא בא אם לא נותנים לי לראות. לא אספר עכשיו את כל הסיפור, הוא דרש, כבר היה רמקול בעד התופים, הכל היה פתוח. יש תמונה מפורסמת שהוא מדבר, וביצמן הוא שלח פתקים, הוא לא ראה פתקים, לא שום דבר, הוא דרש. אבל הוא, הייתי איתו למוחרת. רבינו נעם מנעם ארוך. שבגלל אורכו אין אנחנו יכולים להביא אותו. כך כתוב שם בעוז ובניקי, לא יכולים להביא אותו. יש עניין הזה. צבי נדאג להדפיס אותו בחוברת מיוחדת. עברו 50 שנה, ובגבעת רם עשו כנס של 50 שנה לאוניברסיטה. אז הרקטור של האוניברסיטה חיפש וליעל מכל הדרושת שכל גדולי הציונות והסוכניות זשו שם, כדי לצטט. ומכל מה שדיברו שם, יאליק מקדילה, לא היה דבר בר קיים אחרי 50 שנה אפשר לצטט פרט לנאום של הרב. אז מישהו כתב, נאום שלא בעיתו או נאום בטרם עת. אין שאתו משהו שזה נאום שלא בעיתו, מה מדבר? לא יודעים מה מדבר. וזה היה נאום בטרם עת. ומה כתוב שם? זה הרי מופיע בחזון הגאולה. בחזון הגאולה בעמוד ר' ס' ז'. הדבר פתח בפחד ורחב ובבל. אהובי, מקום הפחד. ניסיונות היו לנו בימים מכן, שנעשתה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים ביחס למושגים הכי נערצים וקדושים שלנו. זהו המאורע של העתקת התורה ליוונית, שאז נתגלו ביהדות שני מהלכים כלפי המפעל הזה. היהדות הארץ ישראלית פחדה, ועולמה חשך בעדה, והיהדות היוונית, מתכוון עדיין לאלכסנדריה, רחב לבבה מזה, וקיבלה את התרגום בשמחה רבה. יש לנו הוצאה והכנסה, זרמי תרבויות שונות, חוכמה לבנית ויתר התרבויות של עמי תבל אשר נפגשנו בהן חדרו אל תוכנו, ואנחנו גם עוצרים. וכשאנו באים לידי חשבון היסטורי ויש לו דברים עמוקים, מה סך הכל ההיסטורי שלנו עם זה? יש דודאים נתנו ריח, פתוח, הפקר, שדה. יש יסודות שעל פתחנו כל מגדים. רק בני בינה, רק ימי שמונה ששונים, שושנים, הם יודעים להבין איפה יש הזרמה החוצה, והיוונים קרי ולרוח את המאמותה, ואיפה החשש שמין במינו מחריבה, שנחשיכה את אימיהם של ישראל. בני בינה, מה הם בני בינה יהודי העיתים, בתקופות ומזלות, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה צד אחד, דהיינו, חוכמת העיבור, סוד העיבור, והסוגיה בפסחים, ביסודות אסטרונומיים, ורבי אומר, נראים דבריהם מדברינו. הנה עוד פעם הדיאלקטיקה הזאת ביחד. יששכר מהווה את הביטוי לכפילות היחס הזאת. נר חנוכה בימין. נר חנוכה בשמאל. ממזוזה בימין, ההשפעה של חדשים גם ישנים דודי צפן תילה. זה צפון. להביא את הקורבן של יששכר, פירושו של דבר להביא את התרומה המיוחדת, היששכרית, לבניית המזבח. ולפי היסודות שאנחנו הסברנו, שזה לא רק על שם פעולת העבר, אלא גם על שם חנוכת חשמונאי, נמצא שההקרבה של יששכר היא מיוחדת במינה. מדוע זכה יששכר? כי יושבים שם בני תורה, יושבים שם יהודי תורה, אלה שמודעים לסכנה של הפתיחות ומודעים לתועלת שלה. אלה שלמהפריצה של פרצו מלכי יוון יכולים לעשות שער לעבודת השם. יודעים על שערים, יודעים על פרצות, יודעים על השתחוויות. ככה את הנקודה הזאת, נראים דבריהם מדברים, ולהכניס את זה לבית המדרש פנימה, זה העבודה הגדולה והמסוכנת של ימי חנוכה. ולכן מצוותה רק בימי יששכר. מי שנותן בינה, מי שנותן עיצה, הוא שגם זכה לזה בבינה. לקרוא ביום שני של חנוכה את יששכר, פירושו של דבר לראות אותו אחד מן השלושה שבמחנה הראשון המוביל, יהודה וטלית מצויצת, יששכר ליד המזוזה, וזבולון מושכים בשבט סופר. אביבים דברי סופרים, דברי סופרים, דברי תורה, חדשים גם ישנים, הם נמצאים בדבר הצפון ביותר העמוק, ומשם מענים אותו ושמים אותו על הפתח, ואז עושים חשבון, אז אם על הפתח יש מגדים נתוקים כאלה, מה מצפה לנו עוד בבניית הבית? תכונים כביכול גם כלפי מעלה, והבית אל עמל לא תוכל, ולכן נבחרה הצורה צפוי כאילו מאליו. לא כתוב הכל הקדוש ברוך הוא צופה,
אלא הכל צפוי. גם מה שברצונו להצפין, צו ועולה וצפוי הוא. וכמה מהירה היא הנוסחה שביא בעל הערוך, במשנה של בעל הערוך היה כתוב, הכל צפון, מלמד שכל מעשיהם של בני אדם צפונים הן אצל הקדוש ברוך הוא. צפון וצפוי כאחד, בעמדת המבט תל ימיתה. כן, אם אתה דן מבחינת האדם, אז הכל באמת צפון. אם אתה דן מבחינת הקדוש ברוך הוא, הכל צפוי. אז רב עקיבא, כשהוא ניסה להיאבק עם הדיאלקטיקה הפנימית הזאת, איך אפשר את שני הדברים, הכל צפוי ומאידך הרשות נתונה, דבר שאין השכל האנושי יכול להגיע עד תכליתו, כמי שכתב הרמב״ם, אז הוא בחר במילה שהיא מרכיבה את שני המושגים. צמד זה של צפייה ובחירה, רשות נתונה ועין פקוחה, מופיע אף אצל יחזקאל בתום שבעת הימים לראיית הצפון. ההקדמה צופה נתתיך לבית ישראל, וזה כינוי ששום נביא אחר לא נתקנה. והתוכן, מה כתוב באותו פרק ג' וגם למד ג' על צופה נתתיך? תורת הגמול על מעשה הרשע שאחריותם על הנביא. דברים הכתובים בתורה ושנויים במשנה משלשים בגמרא. עולם להחסד רשעים לדופן הוא דומה, ורוח צפונית אינה מסובבת במחיצה. ובהשלמת לשון המדרש, בראו ולא גמרו. לפי שאמר, כל מי שאומר אני אלוהה, יבוא ויגמור הפינה הזאת שהנחתי. אז כולם כמובן, מי שמפרש את הדברים האלה, כתוב אמר על מאמרות האלה, הנראים רחוקים וזרים הם דברי חוכמה עליונה. אז מי שמוציא דברי חז"ל בשטות, אז הוא אומר שיש פה איזה דיון קוסמולוגי, שחז"ל הושפעו, וגם כאן נכנסת חניקה, נו איפה? מחוכמה יוונית, יש לנו הרי עדויות בגמרא בפסחים על, על האל אטלס, אני יודע שמחזיק את כל העולם, ושיש לו איזה צורות, והגמרא דנה בפסחים על מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, במה שנוגע ליסודות אסטרונומי, ורבי אומר נברים, נראים דבריהם מדברנו וכו' וכו'. אז מפרשים כאילו יש פה איזה עדויות למחשבה הקוסמולוגית הפרימיטיבית של חז"ל. יש איזה קופשה ואתה הולך לכל צד ובסוף אתה מגיע לקיר. עכשיו רק קיר, נגמר העולם. יש מקום אחד שאתה הולך ואתה הולך ואתה הולך וזה לא נגמר, זה הצפון. ואתה מגיע לקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את זה. זהו התחרות. מי שמנסה לומר שהוא אלוהים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נראה אותך, תגמור את הקיר הצפוני. עוד אפשר, אם זה התחרות לך דווקא את הקיר הצפוני, אני חייב להקדים את המאוחר, שזה לא סתם. מי שיתבונן במה שיש בתרבות העולם, ובייחוד בתרבויות הקדומות על צפון, זה דבר מאוד מגרד. תביאו הוכחה מהפיזיקה, המצפה, יש שם ממש, עובדה היא שהכל נמשך לצפון, זה מגרה, למה דווקא שם? העובדה שלקוטב הדרומי כמעט ולא הגיעו, אבל ככל שהיו מצפינים יותר, אז ראו שהיום עשה יותר גדול, ולילה גדול, לא נורמלי שם מהצפון הזה. אז הצפון תמיד גירה את המחשבה האנושית, מה זה? מה יש לנו פה במזרח, טוב, אתם הרי לא מכירים בעבודה זרה קדומה, אבל מושב האלים היה בצפון. מה אומר מוחדת הרבי ישעיהו מדלת? אלה על בנותיהם, אשב בהר מועד גם כדי צפון. אז המפרשים על התר מהו, הר ציון גם כדי צפון, שהכוונה היא רק להר ציון. נו, עוד יותר עמוק. הוא אמר, כן, אחינם, אני, לפי ההשקפה האלילית, אני אשב בצפון. זאת אומרת, יש פה איזה דבר נפלא. גם בתרבות העולם, הצפון היה איזה חידה שגילתה את המחשבה. אז מה אמרו, החולטים בחוכמת ישראל על הגבול, צפון צפון לצר השורת. כמו שאנחנו רוצים צפון לצר מות העולם, נשתום לחזר ושמור כאן בזה, גם כן אמרו כאן. לכן הם תיארו לעצמם מחסד רעי נהר, וזה התחרות. אז זה אמר להם המהר"ל, שהם רואים את הדברים רחוקים וזרים, והם דברי חוכמה עליונה. אז איך באמת עכשיו? לאמור, היא השלמות של עולמנו, היא המעידה על השלם.
שלם האלוקי?
כן, אבל אני חושבת את הדימורות, תן
לי. היא המעידה על השלם האלוקי. בינת יקרת זו של מחשבת ישראל נתונה, אני מצטער שהצילום פה הוא לא הכי משובח, אבל אני לא אשם בזה. נתונה בפעתי צפון, תפונה היא וצפויה כאחת. עומד אדם כביכול על גבול הצפון, סופר מבטו לעולם פנימה, מגלהו את חוסר השלמות, והרי צפוי לפניו חסרון העלול. סופנו את מבטו במסתרי התכונות של אין סוף, חוצה מהעולם, הוא מראה שלמות נוראת הוד צפויה לו. איך אני מבין את דברי חז"ל?
כמו שאנחנו
רואים לדוגמה,
כמו
שדיברנו
על ההקדשה,
אז אמרנו, הבעיה הגדולה של ההקדשה זה אתה עומד על גבול התפיסה האנושית ואתה חש במעבר לבלתי גבולי. לעמוד על הצפון, פירושו של דבר ככה, נראה עכשיו את משל חז"ל. אדם עומד על גבול הצפון, אז אם הוא מסתכל לתוך הקופסה, אז הוא עומד על גבול הצפון, מאחריו מסתרע האינסוף, מלפניו הכותל הדרומי הסגור, מימינו ומשמאלו הכתלים המזרחי המערבי הסורים, דהיינו יש סוף לתפיסה שלו, זה מה שחז"ל אמרו כותל העולם. כשהוא עומד פה בצפון, אז הכל צפוי. מדוע? מפני שהוא נמצא בתוך מסגרת סגורה, אבל כשהוא מסתובב והוא מסתכל לצפון הפתוח, אז הוא רואה את האינסוף. אז הכל צפון. אז שם הספר שלו, הגבולי נגמר, כי הוא מסתכל אל הבלתי גבולי. זאת אומרת, מה שאנחנו פתחנו, שהמושג צפון כולל בתוכו שני הדברים. מצד אחד יש לו גבול, הכל צפוי, ומצד שני הכל צפון, חז"ל השתמשו בצד הפילולוגי הזה, כשהם אמרו שאדם עומד על גבול הצפון, אז למעשה תלוי לאן הוא יסתכל. לדוגמה, במושג פרוס, אמרנו שפרוס הוא לחסות, לפרוס את המפה, ופרוס זה לגלות, לפרסו הסמלה, כמו גלול. אז איך ההסבר? ההסבר הוא פשוט, אם אתה עומד מתחת למפה, אז בזמן שפורסים, מה קורה לך? הכל מכוסה, פרסו עליו. אם אתה עומד מחוץ לזה, אז הפריסה היא גילוי. אותו דבר בגלול. זאת אומרת שאנחנו שאלנו איך יכול להיות שורש אחד עם סתירה כפולה, אז אמרנו שאתה מוכרח לרדת לעומקו של השורש בשביל להבין איך בשורש זה הוראה אחת. ואחר כך זה מוצא את ביטויו בשינויים. לקלס, קלס. זה דיבור, דיבור מופלג. שבח, דיבור מופלג יכול להיות ביזיון. ובכן, צפון אתה עומד על הגבול, מה שחז"ל אמרו לנו. זה לא מפני שהם תיארו שאתה הולך צפון פירושו של דבר, אתה עומד על הגבול, והשאלה היא אם אתה מסתכל פנימה, אז אתה רואה את הכל סגור, אם אתה מסתכל לחוץ, אתה רואה את הכל בלי סוף. נקודת גבול זו מפוצץ אחרי זה. כל מי שאומר, אומר בלבבו, השמיים נעלה מעל לכוכבי אל ערים כיסי, וישב בהר מועד, ביער קטי צפון, עד המל העליון, לקחו פה ניב, שיכול להיות שיש לו צליל אלילי, אבל נתנו לו הוראה יהודית עמוקה. יבוא וייסד אבן פינה זו של שלמות העולם. דורות ויובלות נטפו ורבו המתיימרים לעלות על במותי אב,
ועדיין רוח צפונית פרוצה, ואין שלם ואין משלים ואין שלמות. עדות צפונה לבאי עולם, שהוא יתברך יחיד בעולם. אכן, רק חכם ונבון אחרי לדבר השם יודע עניין החכמים, שלא השגיחו כלל בעניין הגשמי רק על עניין המהות. כן, המהר"ל אמר כלל, כשחז"ל דיברו שאדם הלך לגבולות הצפון, הם לא התכוונו לומר לנו יסודות בקוסמולוגיה, אלא הם אמרו דברים מהותיים המסתתרים מתחת לזה. ומה אמרו חז"ל? היו פה יסודות פשוטים של נטרולוגיה, שהרוחות באו מן הצפון. זה ירגישו, כל כמה שאתה מצפין יותר, אז אתה מתקרב יותר לקוטב, אבל יש רוחות צפוניות. אמרנו ששם זה פתוח, ובראיתו, באות רוחות, באות רוחות, ושם זה עתיד. עמדים אל העולם. אז הם עתידים, איך נולדו שייטים? אז חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא כמה בריאות, והוא לא הספיק לתת להם את הארמק הזה פטיש, אז פתאום עשו שבת נכנסה, אז נכנסה שבת, אז הם נשארו עוד מעבר לספקים שאומרים על אחד שבוע הזה, זה נמצא לבק אליו, הוא לא עפוי עד הסוף. אז מה קורה שאתה אוכל חלה ובפנים העיסה נמרחת לך? מין שיימים, זה מין דרועים, לא שיימים, מה יש? הקדוש ברוך הוא לא הספיק לתת להם מאקי בפטיש כזה. אז הצפון נשאר פתוח. מה עכשיו? יש לנו גם כוח יצירה. כשאתה מסתכל דרום, מזרח, מערב, הכל סגור, איפה בלי אדם ניצור? הצפון הוא המאפשר את כוח היצירה האנושית. נשארו עוד דברים שאתה צריך להשלים. אבל השאלה היא, אם אתה יודע את המגבלות שלך, אז אתה באמת שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. ואם לא, אתה מנק את השם. אתה בעצמך יצור לא מושלם, והאם אתה מתיימר להתחרות עם הקדוש ברוך הוא בדברים האלה? סבורים היו, חסרונות של מזיקים ממלאים את חלל עולמנו, והם פורצים לתוכו דרך הפרצה הצפונית. סבורים הם שהכל ניתן לצפייה, זה המזיק הגדול ביותר. השד הגדול ביותר הוא שהוא חושב שאת הכל הוא יכול להביא. שהכל צפוי לפניהם ואינם יודעים את סוד הצפון. בת כל המתפוצצת ומחרבת, כל מי שהוא אלוה יבוא ויגמור אינה נתקעת באוזנם. וכייאך תתקע וקידש עליהם היום ולא נגמרו. ואין קדושה להם ואין שלמות להם ואין גדר להם. והרי הם פורטים תדיר מן הצפון ומביאים עמם קור של תפירה ומסלקים חומה של אמונה. מכל האמור מתבהק מטבע לשון חכמים. צופה הייתי בין מים עליונים למים תחתונים, אחד מארבע שנכנסו לפרדס. כל מקום שעליונים בלי גבול ותחתונים גבוליים נושקים ההדדית, צפוניות צפונה בהם. הבלתי גבולי צפון, והמוגבל, הצף, החשוף, צפוי ונילא. בנקודת גבול זו קבע במזומה את עמדת המצפה אשר לו. ולכן צופה הייתי. ואף מי שלא ראה את מאורות הצפון מימיו, אור גדול מאיר לו במחלוקת רבי יהודה וחכמים. אמרו לו, עכשיו יש דיון לגבי מעשה מרכבה, הרבה צפו לדרוש במרכבת יחזקאל, כך מוסיף רש"י, ולא ראו אותה מימיהם. אז איך רבי יהודה חושב שכן? הטעם בגובן את הדליבה טל ימילתא, והכל מכוון בידה. הדגשת רש"י שבמרכבת יחזקאל אנו עוסקים, למרות שוויון המראות למרכבת בין אמוץ. למה אומר רש"י? בגמרא כתוב סתם. הרבה צפו, צפו איזה ביטוי מיוחד. צפו לדרוש במרכבה. איזה מין דבר זה לא כתוב? דרשו, העמיקו, השכילו, הבינו, רק צפו. ורש"י מוסיף במרכבת יחזקאל. הרי חז"ל אמרו שכל מה שראה יחזקאל ראה ישעיהו, אז מחטאתי שרש"י התכוון למרכבת, הוא אומר רש"י מרכבת יחזקאל, אולי זה מרכבת ישעיהו. אפשר שיסודה בפועל צפו, שהרי בן עוזי מרכבתו מן הצפון היא באה. אולי לכן אמר רש"י, כיוון שבגמרא יש ביטוי לא רגיל, אמר רש"י מאיפה זה לקוח. צפייה זו נגלית להבנת הלב המכוון, ומי שמכוון ליבו, גם אם לא ראה אותה מימיו,
צפון לו בליבו עושר ידיעה זו. ובנת הדליבה תנאי קודם לצפייה. מי שלא הכין את לבבו לדרוש כראוי, מה עולה לו לצפייתו? אז הגמרא דורשת את הפסוק הזה בישעיהו ח', דברנו הזדמנות נוספות על עריכת התנ"ך. אז הגמרא אומרת שהפסוק הזה בישעיהו ח', וכי יאמרו אליכם, דירשו אל האובות ואל העדונים המצפצפים, אומרים חז"ל, פסוק זה מי אמרו? בערה אביו של הושע. הושע בן בארי, כל מי שהוא נביא, והוא נזכר גם שם אביו, אז הוא נביא בן נביא. ואם כתוב הושע בן בארי, משמע שבארי גם כן היה, וזה מקביל לעובדה שארבע נביאים שנתנבאו באותו הפרק. באותו הפרק היה ישעיהו בערה אביו של הושע, אז הוא אמר נבואה אחת, על צפצוף, על מצפצפים. ובפסוק הזה קטן, נביא הכי קטן, מה יעשו איתו? הלכו וסיפרו אותו לישעיהו דווקא פה. ומה דרשו חז"ל? אז מה זה מצפצפים? צופים ואינם יודעים מה צופים. כמו שמצינו בנביאי השקר, ורצוליק אומר פה מאוד אדיר, כמו שמצינו בנביאי השקר, שבוודאי לא בדו מליבם דבר כזה. אולי אנחנו תהיה לנו עוד הזדמנות לדבר בנביאי השקר. אני אומר עכשיו בקצרה ברמודה, שני סוגי נביאי שקר. יש נביאי שקר ברבון בלתי מוגבל, לא ברמודות. ויש נביאי שקר שהטעות היא בפליטה, הטעות היא בהבנה. כך אומר צודק, נביאי שקר. שבוודאי לא בדו מליבם דבר כזה, כי אחרת איך אפשר להבין את ההשפעה שלהם? רק שהיו מדמים בנפשם שהוא רוח השם נוססה בהם, כי היה להם דיליון הערה. ולזה התכוון הנביא כשהוא אמר, צופים ואינם יודעים מה צופים. דהיינו, אלה הם אנשים שהבינו את הסוד הזה של הצפון. הבינו את המגבלות, ידעו שבשביל לצפות אל האין סוף הם צריכים להגיע לגבול, וכשהם יעמדו בנקודת הגבול של העולם, שוב, אדם יכול גם להיות במערב ולצפות. דהיינו, חז"ל השתמשו בדמיון הזה של העולם הדומה לקופסה סגורה מכל צדדי הפרט לצד הצפוני, לומר לך שנביא צריך להגיע למדרגת כזאת שהוא יבין איפה הגבול של היסודות שלו ואיפה מתחיל האין סוף. מי שיודע ולא מבין מה הוא רואה, הוא נקרא מצפצף. מצפצף זה כפול, צופצף, ציף, ציף, ציף. מצפצף, צויפה ולא יודע מה זה. דהיינו, הוא לא יודע לראות לפרש. כך עלה להם לצופים המצפצפים. ואילו על צופי המרכבה האמיתיים אמרו, דרשו, מה צפה? צופים אמרו, מרש"י נביאי הדורות. קוראים פה לנביאים צויפים. ומה המשימה ההיסטורית שלהם? מה צפה? הם המציאו את לסגור אותיות סופיות. הם המציאו את הביטוי המבטא את הסופיות. יש מן פתוחה ופתאום יש מן סבורה. מן פתוחה, מן סתומה. אז הגמרא אומרת מה פשט? מאמר פתוח, מאמר סתום. באות מן, 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 מן. מבטאים את הפתוחה ואת הסתומה, מן. צופי הדורות הם שחתמו את האותיות, הם שצפו במאמרים הפתוחים, ידעו את הגבולות, סתמו את החזון במאמרים סתומים. אז זה לא הפשט, אולי גם זה הפשט, שהנביאים היו חברים באקדמיה ללשון עברית והמציאו שם הנצפח כזה, ואם כן המציאו, אז בשביל זה צריכים להיות נביאים, נביאי הדורות, ודווקא כאן קוראים להם צופים, כי הם ידעו לצפות עד איפה פתוח ואיפה סגור. צפייתם שלהם גם היא צפונה, בכוח הדיבר. נביא, צופים אמרום, הם ידעו שהמאגר של הדיבור שלהם הוא מן הצפות, צפות ותפות. מן הדין ומן המידה, שדברים צפונים כגון דעת לא יהיה הכל צפוי. ועדיין תפויים ודרושים ברורים במושגי הצפות של שחיטת קודשי קודשים במצפוני האפיקומן, למשל לאפיקומן צפון, ובנוסח הפלאים, בברכת המזון של ליל הסדר אחת לשנה לפי נוסח ספרד, אז מה אומרים? הרחמם, הוא ינחל על יום שכולו טוב, יום שכולו ארוך, יום שצדיקים ויושבים בעצות האלה ונושם, ונהיה לזה בשכנה ויחל גלו מהם. לא מצאו להגיד מנהירות כזה, רק על יד הצפון, מפני שבזמן שאתה אוכל את הצפון, אתה יכול לבקש על צדיקים מה זה עטרותיהם בראשיהם, למעלה מהראש. הראש הוא גם כן צפון. מה זה אנחנו תמיד אומרים? ההישגים של האדם מגיעים עד הראש. עד לראש הכל צפוי. מה שלמעלה מן הראש זה צפון. ולכן אחרי שאתה אוכל צפון, אז אתה יכול לומר, אמרנו ינחילנו יום שכולו טוב, יום שלא לא, יום של דיר, אדרותי ובראשי, בי חלקי ממהם ואיפה? בחלק הצפון. בהתנה של מעלה מהראש, מי שאכל אפי קוימן, הוא יכול להיות במדרגה שבאדרותי ובראשי למעלה מזה. בכינורו של דוד, שרוח צפונית מנשבת בו, ובמלך המשיח, כתוב במדרש, ואיפה משיח נתון? בצפון. רואי את זה לא אמר? הוא צפוי, אחכה לו, הוא בכל יום שיהיה. דהיינו, גם המשיחיות מופיעה פה כיסוד צפוני. אנו לא באנו אלא מכוחו של יחזקאל מן הצפון. מצפון לא כתיב, אלא מן הצפון. הוא דתמיר וגניז לאל. אמרנו ששלוש מרכבות הן יחזקאל. שתיים ראשונות בפרק א' ובפרק ח' באות מן הצפון. מדוע? מפני שכשאתה בעולם הזה, אתה במדרגה הזאת, אז מעשה המרכבה הוא צפון ממך. המרכבה השלישית, כתוב בפרק מן ג', היא באה מן המזרח. וכשיפתחו מצפוני המרכבה, הרי כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים אל מקום כסאי, ולא עוד מרכבה בתנועה. כל עוד שזה בתנועה, כל עוד שאתה לא יכול לגלות את זה, אז זה על גבול הצפוי והצפון. אבל כשזה בא מהמזרח, אז זה בא והופך להיות קבוע, מקום כפות רגליי לעולם, ולא עוד צפון שהוא משמאל, לעומד ופניו קדמה. למה זה מצפון? חישבו נא לרגע פשוט, כשאדם עומד ופניו למזרח, וזוהי העמידה הנורמלית, הראיה, שקוראים לזה קדמה, קדימה, כי האדם הולך אל מול פני השמש, ואז הימין שלו זה דרום. צפון וימין אתה ברעתם, אז המקביל לצפון וימין. וירדפם אף חובה אשר משמאל לדמשק, תרגמו גירוש, ימינים. תארו מי הנדלים, מטיפונה, אשר משמאל לדמשק מצפון. מדוע משמאל? מפני שכשאתה עומד כאן, אז תמיד השמאל הוא מהצפון. כן, אז נמצא שכשזה בא, אז צפון הוא שמאל. אתם שומעים את הרמז בדברי הרמב"ן, משהו לא שלם, משהו עוד תפל, השמאלה, סדרה ושמאלה, אל השער הקדים, והארץ עיר המקודות. אז כבר הכל גלוי. אז כל הארץ אין שום דברים צפונים, אלא הכל מואר. כל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה, צריכים אנו בתחילה לאו דווקא לסתור אותה, כי אם לבנות את ארמון התורה ממעלה, זה וורט אדיר של אגרות הראייה על היחס לביקורת המקרא. לא לפחד מההתמודדות עם ביקורת המקרא, אבל לא להישאר איתה במישור פולמוסי, אלא להניח את הפולמוס ולבנות את ארמון התורה ממעלה. דהיינו, יש מן המגרה בביקורת, אבל התשובה היא לא לענות לפוינט, אלא כתוצאה מן הבעיה שזה מעורר, לבנות מערכה גדולה יותר ואז ממילא ביקורת המקרא מתגמדת. דומה שעל פי כל האמור, מתגמדים דברי הביקורת על מושגי הצפון והר מועד, שדימו לראותם בירקתי כנען ובגבולות אוגרית. אני כמובן לא יכולתי פה לפרש את כל מה שכתוב בקשוטו ובקט דילי על כל העניינים האלה של הצפון. אבל הם אמרו, כן, אין הכי נעמי, מה יש לדבר? ומה הם אמרו? אם אתה לא מקליט את העניינים, מה הם אמרו?
הם אמרו שהייתה מסורת של שירת עלילה בעבי המזרח על מעמד הצפון, וזה נשמע גם מוגרי. איטליאנו, כזו אותו איטליאנו, אז עשו שם בבוגרית, בבטנן, ובכל המקומות האלה, וגם מסורת ישראל. ולכן מסורת ישראל אמרה, הר ציון ירקתי צפון, צפון צפון זה לשורת.
על מה שבפשטס, ירקתי צפון, כשאתה עומד בעיר דוד למטה, אז ירקתי צפון זה למעלה, אז בירקתים בירקתיים, מפני שהרי מחוץ להר הבית כבר חומת הבית הייתה גם חומת העיר. אז אני אומר, אפילו בפשטס זה לא צריך להיות ככה. עוד פעם, מי שאומר בעיר דוד למטה בסילואן, כשהוא עולה למעלה, אז הר ציון, דהיינו הר הבית, הוא בירקתי צפון, בצד הצפוני. זה בפשטס. הם אמרו לא ככה. דהיינו, מסורת המחשבה האלוהות משותפת גם למגזר וגם לישראל, ולכן גם המקדש בירקתי צפון, ולכן כמובן צפון על יצא השם בשחיטה עם כל העצמת. אז יש כאן שרות לתת אוזבן במקום, אני אומר, זה אפשרות אחת, אמר הרב תעזור אותה.
תלך ותבנה את ארמון התורה בפועלית. מה שיש במאמר הזה ניסיון ללכת באותו דרך. במקום להתחיל להתפלפל, בוא וראה מה צפון בצפון הזה. שזה לא רק מילה אחת, אלא זה יסודות במקרא, במשנה, בגמרא, במחשבה, איך במילה אחת השקיעו כל כך הרבה דברים עמוקים. אז מחטאי זה, עכשיו אתה רוצה לבוא להתפלפל איתי, להגיד בפשטס, צפון צפון, זה מתגמד, זה אפילו... עוד פעם, על פי כל האמור, מתגמדים דברי הביקורת על מושגי צפון והר מועד, שדימו לראותם בירקתי כנען ובגבולות מוגרים. ארמון התורה מתנסה והולך בצירופיה של לשון חכמים, ששאבו מעולמו הלשוני מהותי של המקרא, צפון על לפני השם. מניין שהלשון הזה לשון צפונה, דהיינו שיסודות הצפון הם צפונים, שנאמר חדשים גם ישנים דודי צפנתי לה. גם אם חדשים הם הדברים, הרי הם צפונים וספונים בכבשונה של מחשבת היהדות. ומה צריך עכשיו כמובן לשאול בחידון? ואיפה חנוכה כאן? כאן חנוכה בול. בצפון. אבל זה השיחה של יום חמישי בערב. הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו כל מגדים, חדשים גם ישנים, זאת איתה פנזילה. תודה רבה.